אז נלמד משהו, משהו מתוך המציאות. של הימים האלה, של התקופה הזאת. של הצורך להיות שייכים להרבה מקומות. עם ישראל נמצא בשעה של טלטלה. דברים שנמצאים לכאורה גנוזים בתוך התורה, ושנים אנחנו לומדים אותם, ולאט לאט מתבררים, והרצון גם לפחות לנסות, לפחות להשתדל לחוות את המציאות כמות שהיא, ו בתוך כך גם לנסות להבין אותה, ללמוד. כל זה ביחד הוא קושי. אבל דווקא הקשיים צריכים לעשות אותנו מנסים להתמודד איתם, מנסים לגדול בתוך התקופה הזאת. כל שנה מחדש אנחנו בשבת חזון, ערב תשעה באב, קוראים את פרשת דברים. והתורה בפרשת דברים משקיעה הרבה מאוד פסוקים ומאמץ מצידנו להבין את הפרשה הזאת שנקראת חטא מרגלים. כל דור, כמו בסוגיית המקדש, גם בסוגיית התיקון של החטא הזה, יש לכל דור את הזווית שלו, את האיכות שהוא צריך לתקן בתוך כל המעבר של הדורות. גם אנחנו בטווח כזה של שנה, משבת חזון שעברה, כאשר אולי הראשונה מזה 2000 שנה בגוש קטיף, בכל היישובים עשו קידוש בשבת חזון, קידוש של אמונה, קידוש של ביטחון, של שמחה בחלקנו. ושבת חזון, עכשיו, השבת הזאת, תשס"ו, איפה עם ישראל נמצא היום, למה הוא צריך להתמודד. אז אולי נראה קצת מתוך הכתוב מה נמצא בלב התקופה שלה. התורה אומרת בספר דברים בפרק א', בעבר הירדן, סוכי, בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. יש ביאור על התורה, יש ביאור לתורה הזאת. זאת אומרת, עניין מסוים שצריך לבאר אותו. איזה דבר מתבאר? אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בער הזה. זה ביטוי מאוד מיוחד. בחורב קיבלנו את התורה, היה מעמד הר סיני. הפירוש שאלוקים אומר לנו, תעזבו את הער הזה. ואם היה אומר, תעזבו את הער הזה, כי הולכים להגיע לאיזה מעמד עוד יותר גדול. אבל בסך הכל מה אומר? פנו עשו לכם, בואו הרי מורי, בכל שכנה, בערבה, בער, בשפלה, בנגב, ובחוף הים, ארץ כנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פת. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם, ולזרם אחריהם. אז מה, אנחנו עוזבים את החורב, בשביל להיכנס לארץ? באותה מידה היה אפשר להגיד, תיכנסו לארץ. למה צריך לומר, רב לכם שבט בער הזה? אומר מרן החידה, פירוש שלו על התורה שנקרא נחל קדומים, עניין מאוד עקרוני שמתבאר בפסוקים האלה. זה נכון שבחורב קיבלנו את התורה. אבל קיבלנו אותה במצב שבו אמרה תורה והתייצבו בתחתית ההר. אומרת הגמרא מסכת שבת בדף פ"ח, כפה עליהם הר כגיגית. אמר, אם לא תקבלו את התורה, שם תהיה קבורתכם. את זה אומרת הגמרא מסכת שבת, מודעה רבה לאורייתא. מצד אחד, התורה לא מופיעה בעולם רק בגלל שבני אדם הסכימו לה. אומר המהר"ל בתפארת ישראל פרק ל"ב, כיוון שהתורה היא אלוקית, היא לא מותנית בהסכמה בני אדם. אז הייתה כפייה תרקיגית מבחינת עצם הופעת התורה במציאות. אבל העובדה שהדברים האלה ניתנו בכפייה ולא יצאו אל הפועל מבחינתנו מתוך רצון, היא עיכוב מסוים של הופעת התורה. באופן שבו אלוקים שברא את החיים, ברא את הנפש, ברא את הרצון, ברא את הכישרונות של בני אדם, תורתו מופיעה לעולם בצורה של כפייה, יש בזה מצב שהוא עדיין לא שלם. להתחלה שלו לא היה יכול להיות אחרת, אבל עדיין מצב לא שלם. אומר החידה, מהרגע שבו נכנסים לארץ, המצב הזה הולך להיות מתוקן. רב לכם שבט בער הזה, אומר החידה, אין יותר טענת כפיית הר כגיגית. הטענה שאופיינה בחורב, טענת הכפייה, הטענה הזאת לא תהיה יותר. למה? הנה הרגע שאתם נכנסים לארץ, אתם מגיעים למציאות שבה החיים שלכם יכולים להתפתח. זה לא המדבר, זה לא מצרים, זה לא שיעבוד בגלות, אלא אתם יכולים לפתח פה חיים עצמיים. ואין תשובת המשקל לכפייה יותר מאשר תוכלו לחיות את החיים שלכם. הפירוש, כמו שצווינו במדבר להניח תפילין, כך מצווים אנחנו בכניסה לארץ. כמו שמצווינו במדבר לכבד הורים, ככה אנחנו מצווים בכניסה לארץ. אז מה השתנה? פה אולי פרשת הדרכים שבשנה האחרונה מאוד התחדדה, במיוחד בשבועיים האחרונים. פרשת הדרכים הזאת מורכבת ממפגש בין שני עולמות. אנחנו נכנסים לארץ, היכולת שלנו לחיות יותר מפותחת. לזרוע, לחרוש, לקצור, לבנות. בשעה שהחיים יכולים להתפתח בצורה הזאת, פרשת דרכים. האם האופן שבו אני חי יביא לידי ביטוי את החיבור בין האדם לבין רצון אלוקי, או להפך, החיים יהפכו להיות מחיצה, החיים יהפכו להיות איזו מערכת שדוחה, דוחקת הצידה את רצונו של אלוקים. משעה שיש בחירה ויש אפשרות בתוך החיים עצמם לגלות את רצונו של אלוקים, אם נטפל בזה נכון, אם נפתח את זה נכון, לא תהיה יותר טענת כפייה. משל, למה הדבר דומה? לפני איזה שעה דיברתי עם חבר, ייסו אותו עכשיו בצו 8, והוא מרגיש צורך לספר סיפור לפני שהוא נוסע. ביישוב שבו הוא נמצא, אחד מיישובי ישע, יש אירוח של חבר'ה שבאו לנפש קצת מהצפון, כ-150 חבר'ה. בסעודה הראשונה, באוכל שאורגן, הייתה הרגשה בהתחלה של הרבה תלונות. יש תלונות מוצדקות. אמרו לבן אדם לבוא בשיעור ב-11 והוא הגיע ב-12:30. זה תלונה מוצדקת. והוא באמת, בגלל שהתלונה מוצדקת, צריך להגיד, הוא לא ראוי לבוא. אומרים לו, לא, בוא, אנחנו נלמד איתך, אנחנו נרומם אותך. טוב. אז יש סיכוי לתשובה. אבל יש תלונות לא מוצדקות. שיש מלצרים ביישוב שעוזרים בגשת האוכל, ואחרי שבאו מהצפון מתלוננים. תביא לי, מה אתה עושה, מה אתה... לא היה מובן. הוא אומר שאחרי כמה דקות, קם בן אדם ממארגני האירוח, ואמר, תודה רבה למלצרים המתנדבים. שמעו את המילה מתנדבים, אמרו, רגע, מה אתה מתכוון? אלה המלצרים פה זה מתנדבים? זה לא בשכר. אמר, לא, זה לא בשכר. כל היחס השתנה. אהבה ואחווה ושלום ברעות. הכל התברר. רק חשבנו שזה מקבלים בשכר, אז אפשר להסתכל עליהם כמו במסעדה. זאת אומרת, אני חי במציאות שבה אני לא מאמין שאתה מתנדב. לא שאני לא מאמין שאני צריך להתנדב, זה כבר מזמן אמרתי. ולא שאני לא מתנדב בפועל, אני לא מאמין שאתה מתנדב. זה החיים שלנו בארץ ישראל. יהודי שעלה מאתיופיה, כל חייו חלם להילחם בצבא. להיות קרבי. אז ארץ ישראל, מה היא מגדלת? מגדלת בחיים את תביעת ההתנדבות, או מגדלת בחיים את המחשבה שהכל מקצועי, והכל שכר, והכל תכלס, והכל רווח. זה פרשת דרכים. אומר אלוקים, עזבו את הטענה על הכפייה. מכאן ואילך, אתם יכולים ליצור חיבור אמיתי בין החיים שלכם לבין העולם שהתורה משקפת אותו, עולם ערכים מוחלטים. ופרשת הדרכים הזאת מתגלגלת, הנה, בדיוק בפרשה הזאת, הבו לכם אנשים חכמים, נבונים וידועים לשבטיכם. הנהגה בישראל, אומרת התורה, צריכה להיות בלי משרדים של יחסי ציבור. ידועים, אומרים הראשונים, במידותיהם, לא בפרסומם החיצוני. ואשימם בראשיכם. אלה שהמידות שלהם הן מידות אמיתיות. סוג של הנהגה. אדם שהוא קצין בגדוד, סמגד, קופץ על רימון כדי להציל חבר שלו. אמת, אמת של מנהיגות. אתה לא מפחד, אתה לא חושב על עצמך, ואתה בהנהגתך מגלה גבורה אמיתית. אומרת התורה, נכנסים לארץ הסוג הזה של אנשים שלוקחים אחריות, זה חלק מכל בניית היכולת לחבר בין החיים לבין עולם הערכים. והתורה ממשיכה, וצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו. אף פעם אל תשפטו חד צדדית, תמיד תשמעו את כל הצדדים. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעו. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא. אדם שנמצא בצבא ומרגיש שבגלל כל ההכנות לחורבן גוש קטיף וההשתתפות של הצבא בפעולה הזאת, יש לו מה להגיד לרמטכ"ל. אז הוא מקיים את הפסוק, לא תגורו מפני איש. והוא כותב, הוא אומר את אשר על ליבו. מנהיג אמיתי מקבל ביקורת כזאת באהבה, מקשיב לה, מתמודד איתה. הוא מנהיג שצריך לעשות מאמץ כדי להיות אמיתי, אז הוא לוקח לו זמן להגיע לעמדה הנפשית הזאת. אתה כאדם לא מפחד מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא. מי שאחראי על המשפט, מי שאחראי על הופעת הצדק, זה הקדוש ברוך הוא. אז מה יש לך לפחד? אומרת התורה, הפרשה הזאת של המשפט, של הישרות, של אומץ הלב, היא מכינה אותנו להבין את חטא המרגלים. ויקחו בידם מפרי הארץ וירידו אלינו, וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. פה יש פער בין טובה הארץ, שזה ביטוי מבחינת האדם, מה הוא חש, מה הוא רואה, מה הוא אוכל, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, לבין המילים אשר השם אלוקינו נותן לנו. אלוקים נותן, זאת מתנה שבאה מהשמיים, מתנה עליונה. איפה בני אדם נמצאים לעומת המתנה הזאת? על כן, כשבני האדם אומרים, אנחנו לא מוכנים למאמץ שאתה רוצה שנעשה, זה נקרא, ותמרו את פי השם אלוקיכם. ותרגנו. אז אומרת התורה בפסוק שהוא אנטיתזה לפסוק כוח, לפסוק כ"ח. ענה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו. להמיס את הלב זה כמו לומר שלא יהיה כוח. או כמו שאומרים חז"ל, פלגון. לחלק את הלב, לפצל את הלב, בין מה למה. ואומר לכם, לא תארצון ולא תראון מהם. אבא אומר בהלוויה לבן שלו, קורא לכל חיילי צה"ל וכל מפקדיו, לא תארצון. כמו כהן משוח מלחמה. אומר, אני מבקש מכם, תמשיכו את המלאכה של מיגור הרשעות הערבית בצפון ובדרום עד תום. אומר, היה רוצה לבכות ולא בוכה. שלא יגידו בגת. שלא יסתכלו בתמונות האלה ואחר כך יגידו, עם חלש, עם רפה. מודע לאיזה אחריות יש לו. על איזה אחריות בנו מסר את הנפש. אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. במדבר שראית שנשא אחד, אדוני אלוהיך כאשר ישא איש את בנו, בכל הדרך שהלכתם עד בואכם עד המקום הזה, ובדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם. מה הפירוש? עשה לנו ניסים, ואנחנו קיבלנו מתנות אלוקיות במדבר, ועכשיו אנחנו לא מאמינים שהשם יעשה לנו ניסים. האם זאת הכוונה? וזאת הרשימה בהמשך. ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום, לחנותכם באש לילה, לראותכם בדרך אשר תלכו בה. ובענן יומם. האם זה חוזר ואומר שאין אמונה בניסים בהשגחה אלוקית? ההולך לפניכם. ההולך לפניכם הוא יילחם לכם. תפילתנו באותה תפילה לשלום החיילים מזכירה את הפסוקים. הקדוש ברוך הוא הולך לפניכם, להושיע אתכם, להילחם לכם. מה מסובך כל כך להיכנס לארץ? הקדוש ברוך הוא כמו שעשה ניסים, גם ימשיך לעשות ניסים. והוא יילחם לנו? מה מסובך בזה? למה להמרות פיו ולא להיכנס? אבל המילה הזה נשארה סתומה. בדבר הזה אינכם מאמינים, המילה הזה נשארה לא ברורה. אמר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, אז זאת אני בטח. במה? במה אתה בוטח שאתה לא ירא מהמלחמה? אומר שפת אמת, אם אתה אלוקים, נותן למציאות של מלחמה להתרחש מולי, אז בזה שיצרת את המציאות הזאת, אני בוטח שמשימתי להילחם בה. המילים השם אלוקיכם הולך לפניכם, אין פירושם השם אלוקיכם חלילה משרת אתכם. המילים השם ילחם לכם, אין הכוונה, הוא יעשה בשבילכם את המלאכה. אפילו במקום שבו זה כתוב בנוסח עוד יותר חריף, שאומר משה רבנו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, שלכאורה זה עוד יותר בולט, שהוא יעשה את המלאכה, אפילו במקום הזה כתוב, דבר אל בני ישראל וישאו. ולא ניסיון פשוט הוא. כמה הם אותם אנשים שחשבו שרק נמחוק את גוש קטיף וצפון השומרון יבוא שקט על ישראל? כמה וכמה אנשים חשבו ואמרו, העם הזה עייף ממלחמות, יזדקן העם הזה, נציע לו בתקופת הבחירות סל שלם של הבטחות ודמיונות. כמה וכמה אנשים שומעים היום חייל פצוע מגולני אומר, בדקה שאני אצליח לעמוד על הרגליים, אני בורח מפה, אני הולך מפה, אני חוזר לקרב. והם לא מאמינים למה שהם שומעים. כמה הם ניסו לשטוף את המוח שלנו ולהסביר שאין לנו יכולת להתמודד. והנה כאן דור צעיר וכל כולו כוחות חיים והקרבה. גדוד מגויס, מוזמנים 300 אנשים, באים 650. כל אחד ב-350 הנוספים יודע מה המשמעות של המלחמה היום. גם כל אזרח שנמצא במקלט בנהריה או בצפת או באקו יודע מה המשמעות. כל אדם שחי בסדרות יודע מה המשמעות. כל אדם שהיה חי בגוש קטיף יודע מה המשמעות. אבל האמונה הגדולה הנקראת, אם ננסח את זה באופן חיובי, בדבר הזה אתם כן מאמינים, בדבר הזה איננו התוצאות. אלא בדבר הזה פירושו באחריות המוטלת עלינו. אם הקדוש ברוך הוא הוביל אתכם במדבר ליעד מסוים, וכמובן סייע להשיג את היעד הזה, אבל הוביל אתכם במדבר, אז לאן שהוא מוביל אתכם, שם נמצאת המשימה שלכם. ועל זה דוד יגיד, בזאת אני בוטח. ולכן הם מסו את לבבנו, זה פילגו את הלב. לשני חצאים. האחד זה חיים שלי, זה המימוש העצמי שלי, והשני זה הערך המוחלט. עם, ארץ, המקום בעצם שכשהיו שואלים את האדם אייכה, והוא היה צריך להגיד, הנני, הנה אני מוכן לשליחות, מוכן למשימה. המקום הזה בניקוד שונה הופך להיות מילה של חורבן. שאדם מתכחש, אומר הרב קוק, לעצמיות שלו. כשהעולם מתכחש לעצמיות שלו, קמים כל מיני כוחות של רשעים ומנצלים את חולשתו. העם היחידי שאפשר לשים על הכתפיים שלו את המלחמה נגד הטרור, נגד הרשע, זה עם ישראל. אזרחים, חיילים, נוער, נשים, גברים, עם אחד. פעם ראשונה אולי, מזה הרבה שנים, שהמילים ישראל יחד מקבלות תוספת של המילה מנצחת. כוח של גבורה, כוח של התמודדות. בניגוד לכל התחזיות, בניגוד לכל הדמיונות, בניגוד לכל ההבטחות. אולי משום כך אומר הנביא ישעיהו בחלק מהחזון שלו. אומר הנביא, בסיכום כל הביקורת הנוקבת שיש על קלקולים שהיו בדורות, כן, נאום האדון, אדוני צבאות, אביר ישראל, אוי נחם מצרי, והנקמה מאויביי. האויב האמיתי של הקדוש ברוך הוא, זה מי שאויב את ישראל. להשיב הידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסירה כל בדילייך. להשיב השופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקר אלך עיר הצדק, קריה נאמנה. ציון ומשפט יפדה, משווע בצדקה. איפה שיש פלגון הלב, חציית החיים כביכול, למקום אחד שהוא מקום של הזרימה האישית, והמקום השני של הערך המוחלט וכביכול התנגשות ביניהם. לחצות את הלב. התיקון לזה, אשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך. יסיר את כל הקליפות. יסיר את החספוס, את המחיצה שיש בין הרצון האישי והרצון הציבורי לבין הרצון האלוקי. זו מלאכה גדולה. רב לכם שבט בער הזה. כנסו לארץ. כנסו לתוך מערכת חיים ציבורית. ותהפכו אותה למנוף שבו התגלו אידיאלים גדולים. ואל תבחרו ואל תתפנקו במשימות שאלוקים איתי. אמר לי בדרך לפה ראש שיבת סדרות, שבאינטרנט באנגלית, כנראה חשב שאני לא יודע לפענח את זה, היה מכתב של אדם מחיפה, כותב מכתב גלוי לאנשי גוש קטיף, בקש מכם סליחה, הוא מרגיש שמה שקורה בצפון היום, זה מידה כנגד מידה. אנחנו לא מבינים בסודות ההשגחה האלוקית. אבל לפלגון הלב, לחציית הלב, כביכול למערכת של חיים ולמערכת של ערכים שאין קשר ביניהם, לזה צריך לבוא תיקון גדול. לשמוע שר ביטחון, לשמוע רמטכ"ל מדברים באופן כל כך שונה מאשר לפני שבועיים ושלושה. זה אומר שאולי עובר פה איזשהו תהליך של תיקון גדול, שצורפים אותנו ונקים את הקליפות שלנו. אז אנחנו צריכים לגלות מה יש בתוך החיים, בתוך השכפה הפנימית של החיים. רק במקום שיש לנו חולשה, ואויבינו מזהים שאנחנו לא חיים את עצמנו במובן הטהור, שם הם מנסים לפגוע. שם הם חושבים שנקודת התורפה הזאת תלך ותעמיק חלילה. ולכן אנחנו כל שנה מחדש בשבת חזון נקרא את חטא המרגלים ונגיד לעצמנו, בדבר הזה אנחנו כן מאמינים. אנחנו לא חוצים את הלב לשתיים. אם תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי. בשביל זה לא נכיר פנים לאיש. לא נגור מפני איש. לא נפחד, לא מאירופה, לא מאמריקה. אפילו לא נפחד מהאום. נחיה את החיים האמיתיים שלנו, קריה נאמנה. יש לנו עוד המון עבודה. להפוך דרך חיים אמיתית, שבה עולם הערכים יהיה מתוך רצון, מתוך הזדהות, מתוך התחברות. הרב מנהריה אומר לנו בנהריה, אדם מקבל היום כוח להישאר במקלט בגלל שהוא זוכר את גוש קטיף, הוא זוכר את גבורתם, הוא זוכר את עוצמתם, הוא זוכר את מאבקם הנקי. אדם בעיר אחרת אומר, המשפחה קרועה, הילדים שואלים, למה אנחנו לא כמו גוש קטיף? ובאמת, מי שצריך להתנפש, לאסוף כוחות, הוא לא בורח מהמערכה. נמצאים באקו, בתוך בית כנסת, יש עשרות אנשים, שמחים בחלקם, צמאים, יודעים את תפקידם, צמאים ללמוד. נגמר מפגש איתם, עושים תפילת מעריב, יוצאים החוצה. חצי דקה אחרי זה, המנהיג של הרכב, פותח רדיו. אומר אחד הגאונים התורניים ברדיו, או פרשן, או עיתונאי, או פוליטיקאי, או שלושתם ביחד. אומר, באקו נשארים אנשים שאין להם לבל לברוח. בוא אחינו, בוא לבית כנסת, בוא תסתכל. עזוב אותך את המסכים היום. את כל הדמיונות לשים בצד ולחפור פנימה. גם כשתראה, כמו שאומרת הגמרא כאן בפסקה 3, כל מיני תופעות קשות מאוד מבחינה רוחנית. אל תיבהל, אל תקטרג, אל תתייאש. להפך, כל נקודה של חולשה, אפשר להפוך אותה למנוף של תיקון. כל נקודה של קטנות, להפוך אותה לגדלות. אנחנו לא תמימים לחשוב שמהפכה רוחנית בעם ישראל מתרחשת תוך יום. אבל מי יודע? מי יודע שחרפו עקבות משיחיך? זה הפתח של הסוגיה. כוחות השלילה מנסים כל נקודת תורפה לתפוס ולהצים אותה. אנחנו מתוך שאנחנו מאמינים שאלוקים נותן את החיים, הוא גם נותן את הכיוון איך לחיות אותם. מבחינתנו, אין המסו את לבבנו. אני צריך לשם כך להתגבר על הפחד, מתגברים על הפחד. להתגבר על הכעס, מתגברים על הכעס. להתגבר על השנאה, מתגברים על השנאה. בספר דורש לציון, מדור רביעי חמישי לתלמידי הגר"א, לפני 140 שנה, כותב, הסיבה היחידה שבגללה עשיו וישמעאל וארמינוס, איזה שם לשטן, מסוגלים לפגוע בישראל, הסיבה היחידה היא קנאה ושנאה. הוא אומר בספר דורש לציון, אנחנו צריכים לגייס, לחבר את כל צבאותינו הרוחניים והחומריים, לבאר את הנגע הזה של הקנאה והשנאה. שבועיים האלה, אני חושב, מכוח עמידתו של גוש קטיף, מכוח עמידתה של שדרות, בשבועיים האלה רוח אחרת נושבת במחוזותינו. פחות קנאה, פחות שנאה, פחות עוינות, פחות מחנה מול מחנה. ויותר מגלים את המשותף. את המשותף לא במובן של עיגולי פינות כדי שהכל יסתדר. משותף פנימי עמוק, שעליו אנחנו נלחמים, לברר אותו, לבנות אותו, ובגללו אויבינו נלחמים בנו. זה מלחמה, זאת מלחמה של רשע מול צדק. ולכן קורא לזה שר הביטחון שהסבירה לפני שבועיים כמה הבלגה צריכה להיות, כמה איפוק צריך להיות, קורא לזה תוך שבועיים מלחמה צודקת. שאני חושב שהיום בקושי מישהו זוכר למה יצאנו למלחמה הזאת. המציאות היא כל כך אינטנסיבית. העירוב של ישראל ואומות העולם. הבירור בתוך ישראל של עזרה הדדית. וצריך לא לטעות בו. זה לא המילה האנגלית או הצרפתית הזאת שנקראת סולידריות. זה ביטוי אמיתי. שבעצם אנחנו לא נכנסים לארץ בלי להיות עם אחד בארץ. גוי אחד בארץ. אולי בדברים שכותב הרב קוק כאן בפסקה 8. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם יש טשטוש של הצורך של העולם להילחם נגד הרשעות, לעומת זה, שורה שנייה בפסקה 8, מתעורר רוח הלוחם בנפש הפנימית של כנסת ישראל. מחאה עמוקה נגד יצר עבודה זרה. אומר הרב, המון דעות ומעשים ציבוריים שריכוזה מוכרח להיות ההתגברות האומית, הלאומית, ועוצם השקיקה לארץ החיים. להבליט את העומר הגדול של מחאת עולמים נגד שורשי יסוד הרשעה האנושית. זה הרב כותב שנה לפני הצהרת בלפור, תפרש עין וב. על ידי אור הנבואה אשר ישוב לישראל בהתכוננו על אדמת קודשו. אומר הרב, לקראת הסוף, האמונה הזאת, התורה הזאת, התקווה הזאת, ייתן לנו עוז את העצומות ונזרי גבורה, איננו עומדים לקבל את ברכת השם עלינו ועל כל היקום, על כל העולמים, כל הנשמות, כל המעשים, כל העמים. על כל ההגיונות וכל המון הרצונות והרעיונות, בכל מקום שהם מאירים וחיים, אומר הרב, יודעים אנו שמלחמתנו עודנה צריכה להימשך. ורק מתוך העוז הזה, ורק מתוך הגבורה הזאת, מעשה שלמה הולך וצומח או צומחת. ויש לנו באותה תפילה לבטא את השאיפה הזאת, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ונשא על כל הארץ ביקריך, והופעה באדר גאון וזכה על כל יושבי תבר ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. יאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משנה. עד שנגיע ליום של המלכת רצון השם על כל המציאות, עד שנגיע ליום שבו כשנכנסנו לארץ שוב לא יהיה יותר פיצול בין החיים לבין הערכים שלהם, אלא נפסיק לשבת בטענת כפיית הר כגיגית, ולהפך, כמו שאומר החתם סופר, לעשותכם בארץ, ביטוי שמופיע בדברים בפרק ד'. היום הזה אולי הוא עוד רחוק, אולי הוא כבר מתקרב. המבחנים בדרך אליו הולכים וגדלים. העוצמה שצריך לגלות במבחנים האלה הולכת וגדלה. אבל הכל נמצא בתוכנו. העוצמה הפנימית הזאת נמצאת בתוך ישראל, בתוך תכונות הנפש. בתוך המוכנות, בתוך ההקרבה. נכון שכשאני טועה, אז אני נטבע לעגל ונותן. אבל בפרשת הדרכים הזאת, אנחנו רוצים להיות נטבעים למשכן ולתת. אישי ישראל ותפילתם, מהרה, באהבה, תקבל ברצון. ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אישי ישראל, אלה הקורבנות של ישראל. זה לא רק קורבנות במובן הרגיל, אלא כל ההקרבה שלהם, כל מי שמוסר את הנפש למענם, כל מי שהוא רואה צון. לא בחינת התפקיד הסמכותי, אלא בחינת האכפתיות הנפשית. במובן הזה, עם ישראל חוזר לאט לאט לגלות מי הוא. להתפלל, לבקש. מה שכתוב בישעיהו פה למטה, ייתן השם לנו את המשרה, לא את השררה, אלא את התפקיד. ומתוך המשרה ומתוך העוז, גם השלום. ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו. להכין אותה עוד סעדה במשפט וצדקה מעתה ועד עולם. קינת השם צבאות תעשה זאת. להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה. לפי מסורת תלמידי הגר"א, מי שמכין את כיסא דוד, את מלך המשיח מבית דוד, מי שמכין את התהליך הזה, זה משיח בן יוסף. וצריך אדם להתפלל, אומר הארי, תלמידי הגר"א מביאים אותו, שלא ייפגע משיח בן יוסף, כי אם הוא נפגע משיח בן יוסף, חלילה נפגע גם משיח בית דוד. שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיל עלינו, כאומה, כציבור, כיחידים, כמשפחה, כחברה, כיישובים, כקהילות, כמוסדות, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אנחנו נאמין בדבר הזה, נאמין בשליחות הזאת, נאמין באחריות הזאת, והכוחות לקיים אותה, הם נמצאים בנו, כי מי שנותן את המשימות גם נותן כוחות לבצעם. להכין אותה ולסעדה. בעזרת השם, יהפוך החזון של ישעיהו לגלות איזה קריה נאמנה, כמה שוויה נפדים בצדקה. בצדקה שעושה היחיד עם הכלל והכלל עם היחיד להיות יחד. גם שוויה, גם חטופיה יחזרו לשלום לבתיהם. גם חיילי צה"ל, גם האזרחים. אבל בתוך התפילה הזאת תמיד תהיה מונחת התפילה לא רק לאן השם הושיע נא, אלא לאן השם מצליח נא. להכרעת המשימה, לביצוע שלה. לא סתירה לבקש, תחזינה עינינו שובך לציון ברחמים. לא סתירה לבקש, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. בתנאי, שגם מבקשים כמו שביקשנו אתמול, סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש, לפדיון נפשנו. לפדות את הנפש שלנו. זה לא רק להחזיר את יונתן פולארד הביתה. לפדות את הנפש זה בעצם לשחרר אותה מכל הקליפות החיצוניות שלה. לשחרר את האומה מכל השיעבודים החיצוניים שלה. וכשאנחנו נחזור אל עצמנו, יהיה סוף הקץ לכל צרותינו. חודש טוב, שבת שלום, לכל מי שאומר קריאת שמע על המיטה ומתכוון לפני הקריאה להגיד הריני מוחל לכל מי שיקנית אותי והכעיס אותי, תכניסו בתוך זה גם את אלה שמכעיסים אתכם כמאחרים, כי הם לא עומדים בזמנים, כי הם לא באים לפי הציפיות, אבל ברוך השם, עמך בית ישראל, עם צמא, עם גדול, עם חי, ועם שרוצה בהרבה מקומות לברר את הגבורה ואת האחריות שלו. אז כמו שאומרת הגמרא, אין בן דוד בא, עד שכל השערים יהיו שקולים. אומרים תלמידי הגרא שלא תהיה איפה ואיפה. ואולי גם שלא תהיה איפה ואיפה בין מקום למקום. לא בין דרום לצפון ולא בין צפון לדרום. לא בין אנשי ספר לבין אלה שמכונים אנשי מרכז. בלי אפליות. כל מקום כמו כל אדם. שואל רשות מחברו, ונותן רשות להקדיש, ליוצרם בנחת רוח. עשה הרבה מאמצים לעזור אלה לאלה, ואיש לרעהו יאמר חזק. שבת שלום.
תודה רבה.